שאל חברנו רבי ערן חבשוס את השאלות הבאות. אם אדם רוצה לחמם פת ביום שבת, אז ברור שמותר לו לשים את להניח את הפת על גבי מחם שיש בו מים, ואז הפת מתחממת בהנחה שכבר למעלה תפוס. האם מותר לו להניח מתחת לכלי החם, לא על הפלטה, מתחת לכלי החם והכלי עליו, על הפת, כדי זו תתחמם? האם יש בכך משום ביזוי אוכלין או אין בכך משום ביזוי אוכלין? ושאלה נוספת, מעניין לעניין, אותם אלה אשר נוהגים לשים בתחתית הסיר פיתה ושמים על הפיתה את הג'חנון, ובמהלך האפייה אזי השמן המרובה שיש בג'חנון יורד למטה על גבי הפיתה באופן כזה שכשבאים לאכול את הג'חנון הפיתה כבר רבויה מאוד מאוד בשמנים והיא מאוסה ואין אוכלים אותה, ויש שהפיתה הזו גם נחרכת או נשרפת, כי זו הרי התכלית של הנחת הפיתה שם. אילו היו שמים את הג'חנון הישר על גבי כערית הסיר, אז יכול להיות שהג'חנון היה נדבק לכערית או נשרף. אז כדי למנוע מציאות כזו שמים את הפיתה ומעל הפיתה את הג'חנון, וכאמור הפיתה מגנה על הג'חנון, אבל אז היא נספגת בשפע של שמנים, של שמן, וכאמור יש והיא נחרכת או נשרפת. והשאלה אם מותר לנהוג כן, האם אין בזה משום בזוי הפת והמאסתה או לא. וכדי להבין את השאלה אנו נקרא את דברי רבנו בהלכה, פרק שביעי, מלכות ברכות, הלכה תשיעית, פרק שביעי, הלכה תשיעית. אין מניחין בשר חי, דהיינו בשר לא מבושל, על הפת. למה? כי אז הדם נוזל על הפת, אז הפת נמאסת, נאסרת, ויש בזה ביזוי ומאיסות. ואין מעבירין כוס מלא על הפת, כי אז נשפח מהכוס על הפת, ושוב הפת נמאסת ואסור לגרום מאיסות לפת. ואין סומכין את הקערה בפת, כלומר קערה אשר היא קעורה, כמורה, ואין לה עצובה והיא בקושי עומדת, נוהגים לתמוך אותה כדי שהיא לא תתגלגל באיזושהי בקעת, אבל לא נמצאה בקעת. לקח אדם חתיכת פיתה ושם בשוליים של הקערה למטה כדי שזו תתייצב. אסור לעשות דבר כזה, שוב, כי לא אחת נשפח מהמרק או מהתבשיל על אותה חתיכת פיתה ונמאסת, וזה ביזוי, זה מאיסות. ואין זורקין את הפת ולא את החתיכות ולא את האוכלים שאין להם קליפים, כגון תותים או תאנים וענבים, מפני שהם נמאסים. כלומר, לא אחת המברך מברך המוציא לחם מן הארץ ופוטט, בוצע, נותן לאלה של ידיו, תואם, ואחר כך הם תואמים, ואחר כך הוא חוטא, פוטט וזורק לרחוקים. אסור, זה ביזוי אוכלים. בפירות, הפירות הם פחות משודרגים מאשר הפת, הפת יותר מקודשת. הפירות, אם הם אגוזים, אם הם דברים בלתי נמאסים, אפשר לזרוק מאחד רעהו, אבל אם הם תאנים, רכות, או כל מיני דברים שנמאסים, אסור לזרוק. בכלל, המנהג, בזמן שיש חתנים, זורקים מעזרה, זה לא המנהג שלנו, לזרוק סוכריות, כי רוגמים את הספר תורה, רוגמים את החתן, כן, וכבר הראה שהאדם נפגע בעינו, באחת מההשלכות האלה. אבל בין כך ובין כך מאירים הפוסקים שיש לפעמים ממתקים רכים, כשזורקים אותם הם נמאסים, וזה בזוי אוכלים, וזה אסור. אז אם כן, איפה? על רקע השאלה הזו שואל ערן, האם מותר לנו כאמור להניח מתחת לסיר את הפת כדי שזו תתחמם? והתשובה, מותר. לא אסרו אלא משום בזוי עם איסוד. כשאתה משתמש בה בתור בקעת תומכת, זה אסור. וגם אז, אם נשפח משהו מהמרק, אז זה ממאיס. אבל כאן לא. אדרבה, הוא יאכל, הוא מתכונן לאכול את הפת הזאת. ולכן מותר לשים, כאמור, פת מתחת לקערה החמה, אף, כמובן לא על הפלטה. ובזה אין בזוי אוכלים. לגבי שאלתו ביחס לג'חנון, באמת, באיש שעתה שהוא שאל, אז שכחתי את העניין הזה של הג'חנון ששמים מתחתיו פיתה, ומיד נפניתי לשאול את הנשים שהן מאוד מצויות בעניין הזה, והם אמרו לי, אכן כן, ישנם ג'חנונים שהם מאוד מאוד מלאים שומן ושמים כפת מלמטה, והפת הזו נמאסת לא נאכלת, והרבה פעמים היא גם נחרכת ונשרפת. לכן באמת בעניין הזה מרן השולחן ערוך בסימן קופעין א', כן, ששם מוביל דין בזוי אוכלים, מדבריו משתמע שרק אם אוכלים את הפת אז זה מותר, אם לא אוכלים את הפת אז זה אסור. הוא לא דן בעניין הג'חנון אלא בדיני בזוי אוכלים ומאיסותם. זה הכלל המוביל, וככה משנה ברורה, וככה פוסקים הבינו מדבריו, שאם בסופו של דבר הפת נזרקת ולא נאכלת, אז זה אסור. אבל הרב אשוואל בספר ברכת משה, פרק שביעי במעדורה החדשה, סעיף יוטט, שם הוא כותב, אסור לנהוג מנהג בזוי ובעיטה באוכלים, וכן אסרו חכמים לעשות דברים המואסים דברי מאכל, לפי כך אין מניחים בשר חי על הפת, ואין מעבירים כוס מלא על הפת, ואין סומכים את הקערה בפת, ואין זורקים את הפת וחתיכת הפת לפני המסובין, וכן שאר אוכלים הנמאסים בזריקתן. והוא מביא את דברי מורי על הלכות ברכות, שם מה שהקראתי לכם את ההלכה, שיש הערה של מורי, הערה יפתת, הערה מאוד מאוד מושכלת, ושם מורי אומר שבתימן מאוד מאוד הקפידו על אלה שזורקים אוכלים, ובעיקר פת, ראו בהם ברברים חצופים מאוד מאוד, כי היו מקפידו מאוד על כבוד האוכלים. אבל מורי אומר שהיו מניחים בשר על פת, כאילו הפת יקלי קיבול של הבשר, ואוכלים את הבשר עם הפת, אז זה מותר. הואיל ואוכלים את הבשר עם הפת, איך היום קוראים זה? לפלף? לפה, לפה, כן? אז הואיל ואוכלים את הפת עם הבשר, אז זה מותר. מדבריו משמע כמו השולחן ערוך, שדווקא אם אוכלים את הפת אז אין בזה בזוי, אם לא אוכלים יש בזה בזוי. אבל כאן הוא מביא הרב אשוואל שהוא שאל את מורי לגבי הג'חנון, והוא התיר למרות שהפת נמאסת, ומביא גם כן את הרב חממי שהוא תומך, כאילו מודה שזה הייתה ההוראה של מורי, וכאילו מבסס את ההוראה הזו של מורי. הרב שבח אומר מדובר בפת שכבר כמו שאומרים נעשית קשוחה ולא ראויה לאכילה, או ראויה לאכילה על ידי מקצת בני אדם. אז באמת הרב שבח עדיין חוקך שמה אולי מתי מותר אם היא עדיין ראויה למקצת בני אדם, אף שרוב בני אדם לא אוכלים אותה. אז עדיין מותר, אבל אם היא נחרכת או נשרפת לכאורה זה אסור. אבל כאמור מה שמעידים בשם מורי שהוא מתיר, אין לנו אלא לקבל את זה. אבל זה קשה מבחינת הטעם של ההלכה, או כפי שמשתמע מדברי מורי בערה יוטט. ובאמת בילקוט יוסף על סימן כ"ע א' סעיף ג', הוא אומר, יש נוהגים כשעושים פירות כבושים במים ומלח, מניחים בתוכם חתיכת פת כדי שיהיה לכבושים טעם יפה, ואף שחתיכת פת זו נמאסת ומתקלקלת, יש להם על מה שיסמוכו, כיוון שעושים כן לצורך הכבושים. הוא מביא בשם בן איש חייש, בן איש חי אומר שלא לעשות כן, אבל אם עשו כאילו יש להם על מה לסמוך. באמת קשה מאוד וצריך למצוא מקור לזה, כי הרב עובדיה יוסף כאן מביא מקור שמקים בזיתים כדי למתקן. שם ההקעה בזיתים זה מכשירה אותם, מכשירה אותם עצמם. כאן אתה לוקח פת אשר היא בעצם משמשת מגן בשביל מאכל אחר, והיא בסופו של דבר לא נאכלת. אז לכן יש לנו תמה על הוראת היתר של מורי בתשובות לשאלות, אבל זהו מורי ענק, וכל מי שעושה כן בהסתמך על הוראתו זו, יש לו על מי לסמוך. כשאנחנו עצמנו כתלמידים לתורה היא וללמוד, אנחנו צריכים, עדיין אנחנו צריכים לדעת טעם מדוע להתיר דבר כזה לכתחילה. אני מדבר על לכתחילה, שהרי בסופו של דבר אפשר איך קוראים, לאו דווקא בפת, אפשר בנייר פרגמט ובדברים אחרים כדי להגן על הג'חנון. בית המדרש שלנו הוא בית מדרש שממש בבחינת דיבוק חברים. במיידי זכינו לתגובות שהן מועילות ויכולות לסייע לרבים. חברנו רבי הדר צברי העיר במקום שהם נוהגים בביתם במקום פיתה לקחת בצלים, לחתוך בצלים ולהניח מתחת לג'חנון, כלומר על קרקעית הסיר, בצלים חתוכים ואת הג'חנון מעליו. הבצלים הם שסופקים את השמן, הם שמונעים את חריכת הג'חנון, והם גם נותנים טעם, טעם נעים, טעם ערב בג'חנון. וזוהי הצעה שטוב לשמוע אותה, מועילה לרבים, והואיל ברוך השם ההלכה היומית שלנו איננה נשארת אך ורק בנחלתם של בית המדרש כאן בין הכותלים, אלא היא נשמעת גם בתקליט עם אדם מחייג 0799, וכך היה אתמול. אחד האנשים שלנו אמר לי, כבוד הרב, חייגתי 0799 110 110, שמעתי את ההלכה היומית בנוגע לג'חנון, וזה באמת דבר שרציתי לדעת אותו. אז כך שכל אדם יכול לדעת, משום כך אנחנו אומרים את ההצעות הללו, כי הן מפרות מועילות לרבים, לזכות את הרבים. אז בהצעה של הדר היא הצעה מצוינת, משום שגם היא לפי דבריו היא נותן טעם ערב בג'חנון. אמנם כלל גדול הוא על טעם וריח אין להתווכח, אבל אפשר לנסות. אחרי הניסיון יקבע אדם אם הוא רוצה את הדרך הזו או דרך שהציע חברנו אהוד ג'רפי, שאומר ששמים את הסיר של הג'חנון בלי פת מעל גבי רשת, דהיינו לא שמים על גבי התנור ישירות או על גבי הפלטה ישירות, אלא על גבי רשת חצובה, ואז ובא שלום לישראל, מקבלים ג'חנון נהדר, לא נחרך, וגם אין צורך לבזבז או לשחית פת או פיתה בגלל הג'חנון הזה. ואחותי רינה מנשים באוהל תבורך אמרה שגם את הג'חנון גם את הקובנה הם שמים אותה כבצק חי בערב שבת ונותנים לה להתבשל לאפות מאליה, אזי אין שום חריכה, אין צורך בשום פת מתחת לזה, והכל נאפה יפה וערב וגם בלתי חרוך. רק מה, כמובן שבהצעה הזו מי שיעזר בה, מי שישתמש בה, צריך הוא לדעת שבתנור אפייה אם הוא פותח וסוגר הרבה מעל ומעבר, או מזיז את הסיר קובנה או סיר הג'חנון ממקום למקום כשעדיין הבצק לא אפוי, זה עלול להסתבך באיזשהו סרח של איסור. אלא אם מדובר שמניחים את זה סטטי על גבי פלטה ולא נוגעים בזה עד למחרת בבוקר כשבאים לאכול את ארוחת הבוקר, ויש להם קובנה טובה, ג'חנון טוב, ולא הסתפחו בשום סרח של איסור. אדרבה, הנה זו עוד הצעה שלישית שאנחנו יכולים להציע לכל תלמידינו בכל מקום שהם, בית מדרש גדול, לא רק כאן אלא בכל רחבי הארץ, תופתעו לשמוע, אפילו ברחבי העולם. הגעתי לארצות הברית וגילינו שם יהודים אשר מאזינים וצופים באתר שלנו, אתר קהילת מצח ישראל, שומעים את השיעורים והם מאוד מאוד מתחברים אל השיעורים האלה ואל ההלכות הללו, והרע לי שהם ביקשו שאמסור להם שיעור ממש, לא רק סתם לבוא לדרוש, וכך היה, מסרנו להם שיעור וקרוב לשעתיים, והרב התפעל, הוא אומר, מעודי לא ראיתי שרב בא מן הארץ ומוסר שיעור, הוא מוסר דרשה ומחכה לקבל כסף, אבל לא מוסר שיעור מהותי, אבל כל זה בזכות אנשי מכון משה אשר שוקדים כולם על מנת להקליט ההלכות, להעלות אותם לאתר וכן את השיעורים, וכל האנשים האלה זכותם גדולה מאוד בכך שמזכים את הרבים באמיתה של תורה. רבי חנניה בן גשמר סבב ובן גזר.